ערב טוב ומבורך. יש דפים לכולם? יש שם בתוך ובתוך הזה עדיין עוד? אז אפשר שתיים על אחד, גיבוש. אז אחרי חופשה קצרה אנחנו ממשיכים בדף מספר 4, אתם רואים שם? ושם הגענו. תראו, נקדים הקדמה. אנחנו בעיצומו של... אם הייתי קורא לזה בנימוס, הייתי קורא לזה מהפכה, אם פחות בנימוס, בג'יהאד פמיניסטי. כשהקטע הוא שלא פעם, זה כאילו משהו בכיוון אחד, זאת אומרת, בתחום הזכויות. כשכל מי שרוצה שוויון זכויות, וכשהיא מרגישה שזה מתחיל להיות חוב, אז פתאום אני שומע צלילים, לא אני, אלא כולם שומעים צלילים של אל תגזימו, יש הבדלים. אחד הדברים זה לנושא בית הכנסת. בית הכנסת נשמע, יש, הייתי מפריד בין יום חול לשבת. ביום חול, את אומרת, מה זאת אומרת? כאילו, אני לא חייבת בתפילה בציבור. כי זה מוקדם פשוט. בשבת, פתאום, מה זאת אומרת? שומעים את החזן מכאן, צריכים וילון יותר עם תחרה, שקוף, כל זה. אז רק נאמר, נתחיל בזה שאישה חייבת בתפילה. זו הלכה פשוטה. יש מחלוקת ראשונים באופן שבו זה חל החיוב הזה. כמו שכבר דיברנו קצת, אני אזכיר, שלוש דעות עיקריות בראשונים. דעה ראשונה, שאישה חייבת באיזשהו שיח, שזה לא זמן גרמה, שהשיח כולל שבח, בקשה והודעה. זה אישה חייבת, גם איש חייב. אישה לא חייבת בזמנים, בפורמט של התפילה שכנסת הגדולה תקנו, ולכן נניח הרב נושא את הדעה הזאת, והוא אומר שאדם שהתפלל, אמר משפט, נניח אבינו שבשמיים, פרגן, בתודה מראש, רותי יצא ידי חובה כדי שר בקשה והודעה. נוסח התפילה הוא כבר פרט, והזמני התפילה ודאי זמן גרמה, ולכן אישה פטורה. דעה שנייה, בראשונים, שאישה חייבת בתפילה ככתבה. היא חייבת בפעם אחת ביום להתפלל. זמני התפילות בזה היא לא חייבת, ולכן היא חייבת או שחרית או מנחה. ערבית, נשים לא קיבלו עליהם, ולכן אישה פטורה. דעה שלישית, כן, דעת הרמב"ן והרשב"א, כך פוסקים הרבה פוסקים, שאישה חייבת בכל התפילות. מלבד תפילת ערבית, שהיא מראש נתקנה בתור מנהג, וגברים קיבלו עליהם כחובה, נשים לא קיבלו עליהם כחובה, ולכן שחרית ומנחה. בכל אופן, לרוב הפוסקים, תפילה בציבור היא לא חלק מהחובה הבסיסית של יהודי. גם לא של בן. זה מעלה בתפילה. זה נכון שיש פוסקים שאומרים שצריכים לטרוח, זה כל כך חשוב, שצריכים לטרוח בשביל זה, ללכת עד מרחק מסוים קדימה, עד מרחק מסוים אחורה, לטרוח עבור זה. אבל לכל הדעות, אדם שהתפלל ביחיד, הוא בוודאי יצא ידי חובת תפילה. הכוונה, בן. וקל וחומר, בת. אבל ברור שיש מעלה גדולה בתפילה בציבור, ויש מעלה גדולה בתפילה בבית הכנסת. עד כדי כך, שהפוסקים כותבים, שאם אדם לא מצליח להתפלל בציבור, כל מיני סיבות, חולה, זקן, איחר לתפילה, יש שתי אפשרויות ששתיהן חשובות יותר מאשר תפילה סתם. או תפילה בזמן שהציבור מתפעלים, או תפילה במקום שהציבור מתפעלים, הכוונה בבית הכנסת. לכן, אנשים שגרים, או נניח חייל שהוא בבסיס צבאי, יש להם בית כנסת, ואין תמיד בעניין כי יש פעילות, מערבים, כל מיני דברים, הרבה מקפידים ללכת לבית הכנסת למרות שאני לבד ולהתפלל שם, כי זה, 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 זה מקום שבו שורה שכינה. בוודאי שגם לבת כדאי להתפלל למקום שבו שורה שכינה. והקטע הכי יפה זה שזה נשמע, נכון, נשמע פתאום כאילו פמיניסטי רפורמי כזה, מה זאת אומרת, אני הולך לבית הכנסת? ברור. רבות בנות עשו חיל, רבות רבות הצדיקות מהדורות הקודמים, מבני ספרד ובני אשכנז, שהיו תורחות מפעלות בציבור, שלוש תפילות ביום היו הולכות. הרמנית הקנייבסקי, זכר צדיקה לברכה, מספר עליה שהייתה מקפידה מאוד כל ימיה ללכת שלוש תפילות ביום. שחרית, מנחה וערבית. תחשבי איזה זכות יש מעבר לעניין הפרקטי של לפגוש קדושה, לענות ברכו, קדיש יש מרבה, קריאת התורה, ברכת כהנים. מעבר לכל זה, יש איזה אור כולל, שחוץ מהפרטים הללו, שזה כוח הרבים.
אבל אם אתה אומר שהולכים לכנסת בגלל השכינה, אז ונשים נגיד, אם אישה מייעדת לעצמה מקום בבית שהיא כל הזמן מתפללת בו, אז כביכול השכינה כן נמצאת שם כל הזמן, כי זה מקום ספציפי שתמיד נכנס לשם.
כן, אז השכינה נמצאת איפה שיש עשרה מתפעלים. מבאס, גם אדם צדיק מצוין, באמת מגיע לו צלש, להדליק משואה ביום העצמאות, נורא כשהוא צדיק. הוא לא מצליח להשרות שכינה כשהוא מתפעל לבד, רק עשרה אנשים להשרות שכינה, ומקום השכינה הוא בית הכנסת. אני אתן דוגמה לכך שיש איזה רושם על המקום. אתם יודעות שיש חשיבות מאוד גדולה לעלות לקברי צדיקים. דבר משונה ומוזר, כי אדם צדיק זאת נשמה בתוך גוף. הגוף זה רק השקית, האריזה. מה שהיה, זאת אומרת, שם צדיק אצלו, זה לא הגוף שלו, זה הנשמה שלו. אז כאשר האדם חי, הנשמה לתוך הגוף עדיין היא מהירה. כאשר האדם נפטר, זאת אומרת, פרידה, פטירה, זה בעצם פרידה, הפרדה בין הנשמה לבין הגוף, הנשמה עולה תחת כיסא הכבוד, הגוף חוזר לאפר. ללכת לקבר של צדיק זה לכבד את הגוף שלו. זה לא מוזר, כאילו? אף אחד לא הולך, אף אחד לא הולך. אף פעם, לעולם. לעולם. לא רבי שמעון, לא מערת המכפלה, לא קבר רחל. לא, לא הולכים.
הייתי שם, אבל לא, כאילו זה לא...
את מכלילה או שזה רק אישית?
לא נפוץ.
אף אחד. האם ראית פעם אנשים, או תמונות של אנשים שכן הולכים לקברי צדיק, כמו הולך לרבי שמעון? יש כמה שהולכים? אולי, אולי. לא, אמרתי, האם יש כמה שהולכים? ביניהם גם אנשים שהם סך הכל כן יראי שמיים?
בסדר, אבל מי אמר שיש עניין?
או, מי אמר? האם יש למישהי ראייה שיש עניין ללכת לקברי צדיקים?
כלב
יהושע. יפה, לא כלב יהושע. זה, אבל ממש כבר חם רותח. כלב! כלב פרשת שלח. ויבוא עד חברון. מה הוא עשה שם, אומר רשי? שהיה אשכנזי. מה עושה כלב? הלך להתפלל על קברי אבות. את שומעת? מדהים, מדהים. כמובן שיש גם סימן שלם בשולחן ערוך. שקשור לערב ראש השנה. שם בשולחן ערוך כתוב, טוב להרבות תחנונים בקברי צדיקים וקברי אבות. אבות כוונה גם אבות המשפחה, קרובי משפחה, וגם בקברי אבות בערב ראש השנה. אז בוודאי שיש עניין חשוב מאוד בקברי צדיקים. מה שזה אומר, זה אמירה שאחרי שהנשמה הייתה בתוך הגוף, אפילו לגוף יש רושם מהנשמה. גם כשהנשמה כבר נפרדה מהגוף, נשאר פה רושם. זה נקרא, בביטוי קצת יותר נקרא איזה מקצועי, הישארות הנפש. הכוונה שגם אחרי שאדם כבר נפטר, משהו מהאור של הצדיק נשאר אפילו בגוף שלו, קל וחומר בנשמה שלו. ודרך אגב, אם כבר, כן.
באמת,
שעד עכשיו אבא שלי נפטר לפני 20 שנה, ואנחנו גרנו בתל אביב, באנו לשבעה, היינו בבית, וזה היה ביום הראשון שקברנו אותו וחזרנו הביתה בסגולה, ואני שמעתי אותו, תקשיב, אם אני אומרת, אני בן אדם מאוד מחודד בחושים שלי, תחפשי אותי, הוא אמר לי, תחפשי אותי, והרוח שלו, זה היה משהו כזה קטן, כמו איזה רוח כזה, גלגל כזה, של רוח ספירלה, ושמעתי, תחפשי אותי. זה משהו ש... עד עכשיו אני אומרת, רגע, אני, תקשיב, אם אני אומרת, שמעתי, אז שמעתי, במיוחד שזה, אבל אני אומרת, מה זה, איך זה יכול להיות, מה זה?
זה אומר, זה נקרא בשפה
חילונית... זה כמה שעות שחזרנו הביתה.
בשפה של אנשים חילונים, זה נקרא חוק שימור האנרגיה.
כן, כן,
בשפה דתית זה נקרא הישארות הנפש. הכוונה שנשמה של בן אדם היא לא הולכת לאיבוד, היא לא חדלה פתאום. ולכן יש רושם בעולם יותר מזה. כתוב שבמקום שבו האדם חי, נותר רושם כל השנה, נותר רושם. לכן יש אנשים שגם אחרי השבעה, תורכים, נניח הבית של הנפטר, לא מיד מוכרים.
כן.
שאין קצת נחת. או, מאוד כתוב, כתוב שכאשר אדם אומר ביום ההילולה של האדם, יום ההזכרה שלו, הוא אומר דברים בשמו. נניח שהאדם היה תמיד חכם. הוא כתב נניח ספר. ללמוד מהתורה של האדם ליד הקבר שלו, כתוב שהשפתיים דובבות בקבר. עכשיו, מה זה אומר? הרי בינינו, אם אין איזה נס שם, השפתיים בשלב מסוים כבר לא קיימות באמת. זה כמשל, הכוונה שהצדיק ממשיך לחיות דרך התלמידים, דרך הילדים שלו. לכן, מה זה אומר שהאדם אומר קדיש? זה עילוי נשמה. כי הילד זה כמו הרגל של האבא. כתוב, ברא קרא דאבוע. הבן הוא כמו המשך של אבא שלו. כאשר הבן אומר, אני רוצה שיהיה שם השם קדוש, זה נקרא קידוש השם, זה קדיש. כשהוא עושה קידוש השם, יש נחת להורים. לכן מאוד חשוב, אם רוצים להמשיך את החיוניות, את הבשורה של האדם שכבר נפטר, צריכים להמשיך בדרכו. דרך אגב, אם כבר דיברנו על זה, יש בהלכות ירושה, כתוב שהבכור מקבל פי שתיים. לא כי מגיע לזה צ'ופר, כי הבכור אמור להמשיך את האמירה של האבא. פעם היה כזה מנהג שהילד הולך באותו תחום שאבא התחיל. יש לאבא שליחות, אז הבן ממשיך, אבא היה חזן, גם הבן חזן. אז הבכור יש לו יותר תפקיד ביחס לזה, ולכן יש לו אחריות. אז כדי שהוא יוכל לעמוד בזה, הוא מקבל תקציב. התקציב זה פי שתיים, כמו עוד ילד. נחזור אלינו.
אפשר שאלה קטנה?
כן.
למה אנשים לא
אומרים קדיש? שאלה מעניינת, מכיוון שבהלכות ציבור, בהלכות מניין, מה שקובע מניין זה 10 גברים. למה זה כך? זה סוגיה אחרת. אבל כיוון שאנשים לא יכולות להשלים למניין, הם גם לא יכולות לומר קדיש. בשקט נאמר, שאם אישה רוצה, אם בת רוצה, לא בהתרסה, לא בהפגנה, כשכולם אומרים קדיש למטה בעזרת נשים, היא רוצה ללחוש את הקדיש איתה ביחד, חופשי חופשי. רק לא בהפגנתיות.
למה לכתחילה היא מורכבת גם?
כי היא לא חלק מהמניין. כי גם קדיש, גם קדושה וגם ברכו, וגם קריאת התורה, וגם ברכת כהנים, עושים את זה רק ב10 אנשים. כאן שהיא לא חלק, היא לא יכולה להיות שותפה לתוך הדבר הזה, היא יכולה וחייבת לענות אמן. אבל היא לא יכולה להיות חלק מתוך המניין. לכן היא לא אומרת, יש גם פוסקים שאומרים, שזה יותר מדי בולט. ולהיות חזנית, זה כמו, כשם שיש איסור כל באישה ערווה, יש גם איסור להיות בולט בהקשר כמו תפילה. ולכן, גם אישה איך לא אומרת דבר תורה בבית הכנסת. היא לא אמורה לומר. לפני כבר. מתוך עזרת נשים, משהו אחר. נכון, כי זה עניין שבגופה, זה לא עניין ש... דורש מניין איתה ביחד, אלא היא צריכה 10 אנשים. לכן יש נשים שאומרות הגומל לא בבית הכנסת, אלא או בברית מילה או בברית יצחק או משהו כזה, בבית שלה ולא בבית הכנסת, כיוון שזה באמת קצת מפדח, קצת מבייש כאישה, גם איש. אנחנו אמורים להתבייש בעיקרון, זאת אומרת, כאילו, בישנות זה תכונה טובה בסך הכל. אז יש עניין, להתפלל בבית הכנסת גם לנשים. עכשיו נראה, פה עוסקים לא באישה, עוסקים בכלל במה העניין או המעלה של בית הכנסת. ושוב, זה שנשים לא כל כך רגילות לזה, זה קצת חבל. יותר מזה.
זה מאוד מעניין, אני רציתי להגיד לך שבאמת, מה שגיליתי זה מאוד מעניין, שלפי האופי שכמו שאמרת, הישארות הנפש זה מקום נמוך, במיוחד ששון הנפש ברמה מאוד גבוהה איפה שהיה. אבל גם ראיתי שאנשים שהם נניח יותר כלילים, הם יותר רוחנים, אז התקשורת שלהם היא יותר רוחנית. הם יותר עפים, כמו, אתה יודע, עפים שמתגלים לבן אדם או באים בחלום. אז זה יותר בקטע של ריחוף או משהו כזה גבוה.
כן.
וזה הדיבור, כאילו עדיין עוד למטה, משהו נמוך כזה, שזה מאוד מעניין.
זה משהו נכון, נכון, נכון. אז בכל אופן, פה אנחנו עוסקים עכשיו במעלה של בית הכנסת. בואו נראה. יש פה כמה סוגיות חשובות מאוד שקשורות לתפילה בבית הכנסת, ושוב, קצת מוזר שנשים הולכות לתפילת ערבית בליל שבת, שבעיקרון ערבית נשים לא קיבלו עליהן, ונשים לא מגיעות לשחרית בשבת, שזה דווקא הרבה יותר מתאים. זה קשור כמובן לשעות, ללוח הזמנים, ללוח הזמנים שבו זה קורה. נכון. כן, כן.
אתה יכול אולי כאילו לנסות לדייק מה הכוון של ביישנות זה מידה טובה, כאילו מה בביישנות זה מידה טובה?
כן, זה היה ממש כדרך אגב, אבל בכל אופן אני אומר, שכתוב שישראל ביישנים רחמנים גומלי חסדים. ביישן זה אדם שיש לו איזשהו הרגשה של פער בין מה שהוא אמור לעשות למה שהוא עושה בפועל. אז הוא מרגיש איזשהו סוג של, הוא לא זכוח. הוא מרגיש שעדיין הוא לא ישלים את כל תפקידו. זה נקרא בושה, שיש פער בין הפנים והחוץ, זה יוצר בושה. לדוגמה, אדם הראשון אחרי החטא, הוא התבושש. למה זה קרה? כי יש פער בין מה שיש בנשמה, מה שיוצא החוצה אחרי החטא מהגוף. זה כבר לא ממש, כאילו ברוטו ונטו. יש בישנות שהיא לא טובה. בישנות שהיא חוסמת אותי, שהיא לא מאפשר לשאול שאלה, לדוגמה כתוב, לא הביישן למד, אבל ישראל ביישנים. זאת אומרת, יש ביישנות שהיא לא לעניין, כשיש באמת איזשהו צורך בדבר. אם אתה צריך לשאול, אז תשאל. אם אתה לא מבין, אז כן תדבר. אז ביישן זה אחד שזה לא נוח, זה לא זורם לו. הוא מרגיש איזה חוסר נעימות להכביד על מישהו אחר, או שהוא מרגיש חוסר נעימות ביחס לעצמו. שמה שאני מצופה ממני, או שאני מצפה לעצמי, זה לא תואם את מה שאני משיג בפועל. זה יותר מה שאני משיג בפועל. עוד יש לי שאיפות. אדם שאין לו ביישנות, שהוא אז פני, זה כתוב לגיהינום. אדם שאין לו חסרון, הוא מרגיש שהוא מושלם, זה דרך סלולה, לא לגן עדן. בסדר? אנחנו עכשיו במקום מספר אחת, שם אומרת הגמרא, מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, יש שם אחרי זה תשובה כמובן, פה זה זאת אומרת, פתיחת הסוגיה, אז בואו נראה ביחד את התירוש של הרב בעינייה. בכבוד.
מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, גדול מאוד כוח רבים, על כן חוזרנו שלא לפרוע ממנו ציבור. כוח רבים בכללם, כיוון שהתייצבו על דרך הכל, לא יפול בהם שינוי, כי אין השינוי אליו פרוטים.
מובן? יש בציבור יציבות. הציבור הוא דבר מאוזן. ולכן, אצל הפרט יכול להיות שיהיה עליות, ירידות, גלים. בסך הכל, בכלל, יש איזון. יש איזה מין, זאת אומרת, שיווי משקל. לדוגמה, נניח שאת החלטת להטיל מטבע. סתם בשביל הספורט. עץ או פלי. אם את נניח, מטילה פעם אחת, יצא או עץ או פלי, 50-50, נכון? אם יטלת 4 פעמים, בוא נאמר, יש סיכוי שיצא נניח לא בדיוק 2-2, נכון? יש סיכוי כזה. אם יטלת 1,000 פעמים, זה יצא ממש סמוך מאוד לחצי-חצי. זה נקרא חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת, ככל שיש יותר הטלות מטבע, זה יותר קרוב. בדוגמה שקשורה לשנים האחרונות, סקר בחירות. אנחנו בדור כזה, דור הבחירות. אז בדור של בחירות אנחנו יודעים שככל שהסקר מקיף יותר נשאלים, הסטייה היא פחות גדולה. כי יש פחות אפשרות שהכלל, שהרבים יטעו. לכן, אם רוצים לדעת, כתוב שכל מקום שההלכה רופפת בידיך. נניח בבית המדרש יש דיון לגבי הלכה ואין הכרעה. זאת אומרת, כל מקום שאין הכרעה, פוק חזי, מי עם הדבר. בעברית פשוטה, צא וראה מה העם נוהג. הכוונה, יש משהו, יש איזה חוק איזון, שיווי משקל, בציבור הרחב.
למה, לפעמים כל העם נוהג?
אמרנו, כשההלכה רופפת בידיך.
נגיד, זה יכול לקרות עדיין?
לא, הכוונה, כשלא יודעים בית המדרש מה ההלכה. אם יודעים, לא משנה אם זה מיעוט או רוב, החשמונאים היו מיעוט. אבל כשלא יודעים מה ההלכה, יש, זאת אומרת, צד לכאן ולכאן, צא וראה מה הציבור נוהג, הציבור הוא לא טיפש. הוא נמצא באיזון מסוים. לכן ככל שאתה יותר קשור לציבור, אתה יציב יותר בחיים. יש אפשרות מאוד, מאוד גדולה להגיע לסטיות מהדרך הישרה, כאשר האדם חושב לבד. לכן, דרך אגב, כתוב גם בגמרא וגם בראשונים, שאם רוצים ללמוד תורה, תמיד ללמוד בחברותה. למה בחברותה? כי האפשרות שתהיה, זאת אומרת, טעות פעמיים, היא פחות גדולה מאשר טעות פעם אחת. זה לא רק לבנים, זה גם לבנות. כשיש לך איזו חברה טובה, הסיכוי ששתכן תטעו באותה טעות הוא סיכוי קטן. לכן, ככל שיש יותר אנשים, אתה יותר מאוזן, אתה יותר מדויק.
אבל אתה פסיכולוגי כלשהו שאתה מתכוונן
לצינור. נכון, גם נכון. איזון מסוים, שיווי משקל מסוים. יש אפילו כתוב באור החיים הקדוש, כתוב בסוף ספר שמות שנגמר העבודה של המשכן, כתוב ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם. ואור החיים הקדוש שואל, הוא אומר, סליחה, הרי לא בני ישראל עשו. עשו איזה בצלאל והאוליאב וכל חכמי לב, בוא נאמר, היו 100 פועלים, 200, 1,000 פועלים. למה אתה אומר בני ישראל? לא בני ישראל עשו את זה. אומר אור החיים הקדוש, מכאן ניתן ללמוד מושג חדש. הוא קורא לזה מחברת הכללות. הכוונה, חיבור הכלל. שאף על פי שכל אחד עשה למשכן משהו אחר, אחד תרם 2 קילו זהב, אחד תרם חוט קטן של ארגמן. זה מה שהיה לו. אחד לא תרם כלום. אבל הוא, היה לו איזה עצה איך שוזרים את, את החוט. הוא אומר, כל אחד תרם, בעצם כולם עשו. ואז הוא אומר, וזה לך האות. אני הוכיח לך את זה. הוא אומר, תראה, הרי יש מאמר חז"ל שאומר שיש תרי"ג מצוות, נכון? ויש לכל אחד רמ"ח איברים ושס"ה גידים. ויש רמ"ח מצוות עשה, שס"ה מצוות לא תעשה, ביחד 613 מצוות. ולכן כל מצווה, או עשה או לא תעשה, זה מחיה משהו אצלך. או איזה איבר, או איזשהו גיד. ואז הוא שואל, הוא אומר, סליחה, מחילה שאני הורס את, את הגימטריות, אבל מי יכול לקיים תרי"ג מצוות? אין אף אחד בעולם שמסוגל לקיים תרי"ג מצוות. למה? כי יש רק לנשים, יש רק לגברים, יש רק לגרים, יש רק לכהנים, ללוויים. זאת אומרת, יש בעצם אזור שלם בגוף שלך שהוא מנוון לגמרי. איך הוא חי? איך את חיה? כי ביחד, בדיוק. זה נקרא, אומר, מחברת הכללות. זאת אומרת, כשהכהן מקיים מצווה של כהנים, הוא מחיה אותי, את האיבר מסוים שקשור לאותה מצווה אצלי. וכשאני מקיים מצווה שקשורה לישראל, אני מחיה אצלו את האיבר שקשור לישראל. זה נקרא מחברת הכללות. אז אומר הרב, גדול כוח הרבים. או. בדיוק ככה, נכון, נכון. ככל שיש יותר בדידות, או בהנהגה, או אצל האדם הפרטי, יש פחות איזונים. כי אין מי שעושה ויסות של הדבר הזה, נכון. אז לכן אומר הרב, אצל הרבים לא יש שינוי. יש יציבות, יש איזון. אצל הפרטים יש שינוי. לכן גדול כוח הרבים, הוא אומר. עוד טיפה, בכבוד.
אבל הכלל לא
יימלט
שימצא כולו,
יימצא.
שימצא קיים כולו, להיות נאמן לשם השם יתברך.
כמו שכתוב, ברוכי אשר עליך.
הוא דרש את זה מפיך, כן?
לא ימוש מפיך, נתן לאדם. והנה, מציאותו התברך מיוחדת שהיא בלא שינוי. אני השם בלא שינוי. ואיכן הוא מצוי ברחב בלא שינוי, הלא...
בבית הכנסת.
ושם קיבוץ הכלל. אבל האדם הפרטי לא יעמוד במצב אחד. אז כן, שמח הלל, בית הזרות, תפוד. אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד ימותך. והוראת עצם הוא על התמדת הקיום במצב אחד.
עצמך, כוונה, עצם זה עצמך. אז אל תאמין בעצמך שאתה תהיה יציב כמו עצם, אל תאמין. אדם פרטי הוא לא יכול להיות יציב כמו עצם. כמו הנבוכים אמר ראשון, איך עצם. הכוונה היא בקיצור, אל תאמין בעצמך, אל תאמין שאתה יכול להיות יציב. אלא אל תפרוש מן הציבור. הציבור יציב. אם אתה רוצה להיות יציב, תהיה מחובר לציבור. לכן זה דבר מדהים שהמקום שבו אנחנו מתפללים נקרא בית כנסת. אנחנו רואים על המילה הזאת. כאילו לא היית מצפה שיהיה בית תפילה, מקדש מעט, בית קדושה. מה זה בית כנסת? זאת אומרת, המעלה של המקום זה הכינוס שבו. העניין שמשרה שכינה הוא לא התוכן שנאמר שם, אלא עצם עובדה שיש שם ציבור משרה שכינה. עכשיו, אם כבר התכנסנו כאן, אז בואו נתפלל. זה ניצול הזדמנויות. אבל עצם העניין, עצם השכינה, היא כשיש בבית הכנסת 10 אנשים. לכן, בשורה התחתונה, הקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת. הוא לא רק מגיע. מצוי הכוונה, נוכח, נמצא.
שזה אומר,
אני אתן אולי דוגמה אחרת לביטוי הזה מצוי. יש הלכה בהתחלת מסכת פסחים, שדנה בהלכות בדיקת חמץ. בדיקת חמץ עושים בלילה. זה דבר מוזר שעושים בדיקת חמץ בלילה. כי כשאת מחפשת משהו, את מחפשת אותו בדרך כלל באור יום, לא בלילה באור נר. אומרת הגמרא, אז למה בלילה בכל זאת? עונה הגמרא, בשעה שבני האדם מצויים בבתיהם. לא הבנתי. הרי למחרת, בערב פסח, כולם מצויים בבתיהם, יש איסור מלאכה, יש ביעור חמץ, תגיד להם תבדקו ותבערו. אלא לא, יש הבדל בין להיות בבית לבין להיות מצוי בבית. ביום אתה יכול להגיע הביתה, אבל מנטלית אתה לא מרגיש מצוי בבית. מצוי זה מה שאתה נמצא כאן. אני חושב שכל מי שלא עובד ליד הבית לא מכירה את ההרגשה הזאת, אני עובד ליד הבית שלי. אני מגיע הביתה אפילו כמה פעמים ביום. אין מה להשוות בין הגעה הביתה ביום להגעה הביתה בלילה, אין מה להשוות בכלל. ביום אתה מגיע, אתה מרגיש אורח בבית, אתה בא לגיחה. גם כשאתה נמצא שם אפילו שעה, אפילו יותר משעה, זה לא הרגשה של מצוי, הכוונה, אתה לא חש שהבית עוטף אותך. בלילה הכל מחשיך והאדם מרגיש שהוא מצוי בבית. נחזור עכשיו לכאן. יש בזה משהו, יש בזה משהו, ותמיד כדאי להיות עם עוד אנשים.
ציבור.
בכלל בחיים, לא כדאי להיות בודד, כי אדם שהוא לבד, שהוא בודד, יש מחשבות, דמיונות, הרגשות, תמיד טוב, עם עוד אנשים, תמיד יותר טוב כי מאזנים אחד את השני. כתוב איש את רעהו יעזור. תמיד כדאי להיות עם עוד מישהו.
אבל אנחנו מכירים
במובן
מהסתובן
של ציבור שסוחפים למקום אחר חלוטין. נכון. הדוגמה הכי זו סדום, נגיד. נכון. מתי, נגיד סדום קל לראות שהם לא בדרך הישר, שאם אתה עומד כנגד אז אתה בדרך הנכונה. נכון. מתי אנחנו יודעים איזה ראש הציבור באמת, ציבור שאנחנו נסמוך עליו שהוא מאוזן ויציב. כן, אז פה אנחנו לא עוסקים באיך להיות עם הציבור, אלא בית הכנסת הוא מקום שהעוצמה שלו, שהכוח שלו, נגזר מכוח הרבים. לכן הקדוש ברוך הוא מצוי שם. את צודקת שיש גם דבר כזה של איגוד לרעה. שאנשים, זאת אומרת, עושים לעצמם אגודה שהיא אגודה לרעה. כתוב קשר של רשעים אינו מן המניין. זאת אומרת, רשעים, כשהם קושרים קשר, זה אינטרסים. פה מדובר על מה שנקרא אצל הרמב"ם, שאדם הוא חבר מעלה. אני אסביר לה את הקוד הזה. יש משנה במסכת אבות שאומרת, קנה לך חבר. והרמב"ם מסביר, שיש שלושה סוגים של חברים. יש חבר, נקרא לזה היום, בעברית פשוטה, יש חבר אינטרסים, יש חבר של נחת, של הנאה, ויש חבר של מעלה. חבר אינטרס, זאת אומרת שיש לי, אני רוצה לקבל משהו מהחברות. לדוגמה, אדם, זה היה קורה כמה פעמים, אנחנו מכירים כמה, שאת רואה חתונה, איזה איש מיליארדר בן 90 עם אישה בת 19. התאהבה בו. ברור שבאיזשהו מובן, כנראה, שוב, יכול להיות שזה קשר נשמות, אנחנו לא יודעים, אבל עוד מעט זה יהיה ממש קשר נשמתי. אז זה נקרא חבר אינטרס. יש חבר נחת, שהעניין בחברות זה החוויה של החברות. זאת אומרת, נניח את רוצה ללכת ללונה פארק, ויש שם נניח מתקן שהוא בזוג, אז את צריכה בן זוג כדי שיהיה לך את המתקן הזה. אז זה חבר נחת, כי עצם החברות היא נעימה. הוא מצחיק אותי, אני מצחיקה אותו, אז זה נקרא חבר נחת. וחבר מעלה, אומר הרמב״ם, שאני והחבר מכוונים לאידיאל משותף, לערך משותף. והוא אומר, והוא כערך הרב לתלמיד והתלמיד לרב. זאת אומרת, קשר של חברות מעלה, שכשיש משהו, איזה תוכן פנימי, שהוא מניע את החברות, הוא השורש של החברות. כמובן, שבכל חברות כדאי שזה יהיה יותר ויותר אחוזים של חבר מעלה. אומר הרמב״ם, על זה נאמר קנה לך חבר. לא על החבר אינטרס ולא על החבר נחת. עכשיו, כמובן שבכל חברות יש באיזשהו מובן גם זה וגם זה וגם זה. אף אחד הוא לא פה נשמה תאורה. כולנו יש לנו גם וגם וגם. השאלה היא כמה אחוזים, כמה דומיננטיות אתה שם לחבר מעלה בחיים שלך ולחבר נחת ולחבר אינטרס.
אפשר
קצת
להתפלסף.
כן.
ולהגיד שהחבר מעלה זה בעצם חבר אינטרס.
כן, יש כאלה ציניקנים, היום זה ממש ממש נפוץ, לומר שגם המעלה זה סוג של אינטרס. יש כאלה שאומרים, נניח כשאדם תורם דם, אז זה לא באמת אידיאליסטיות, פשוט כיף לך, ההרגשה שאתה עושה טוב, זה האינטרס שלך. מה אנחנו נאמר? זה הוכחה ניצחת שהאדם נברא בצלם אלוקים. למה? שטוב לו שהוא עושה חסד בדיוק. עולם חסד ייבנה, זה שיש הרמוניה, שמה שנכון לעשות הוא גם נעים, זה לא סתירה, זה לא פוגם באידיאליסטיות, זה רק אומר שהכל נעשה בהתאמה, זה מצוין, אבל זה כבר לא אינטרס, אלא זה בונוס, תופעת לוואי. איך אני אבדוק שזה רק תופעת לוואי? אני אראה, האם בדיוק כשאין הנאה? האם אני מוכן לעשות את זה גם כשזה לא נעים לי? אם זה גם נכון וגם נעים, אני לא יכול לדעת מה העיקר. איך אני אדע? כשיהיה קצת פחות נעים. לכן חבר נבחן, חבר אמיתי, נבחן בשעת צרה. כאשר זה לא פוטוגן להיות חבר שלך. עכשיו, האם אז, מי אז נאמן לך? מי אז אוהב אותך? דואג לך? אז הרמב״ם אומר, זה כמו רב לתלמיד ותלמיד לרב. למה הוא אומר פשוט רב ותלמיד? מה זה כל הסרבול הזה? כי יש מקרים שבהם זה לא סימטרי פשוט. שהרב עם התלמיד הוא חבר מעלה, אבל התלמיד עם הרב הוא לא חבר מעלה, הוא לא מרגיש קשר לרב, אבל הרב מרגיש אחריות כלפיו, או הפוך, יכול להיות גם כן. שהתלמיד רואה בו הרב שלי, אבל הרב לא מרגיש איזה קשר, כי הוא רק מעניק, הוא לא מקבל. אז יש באמת, בהקשר הזה, יש רבים שזה לא בדיוק באמת כוח הציבור, זה אינטרסים, זה שותפים. הרב אומר שאצל אומות העולם, הכלל הוא תמיד אוסף יחידים. זאת אומרת, בסוף זה לא באמת רבים, אלא זה הרבה אנשים, הרבה פרטים, שכדאי להם לעבור דברים ביחד, כי יש להם כוח צרכני משותף, או כוח ביטחוני, או מה. אצל עם ישראל, הפרט מתבטל כלפי הציבור. הוא אומר את זה גם בהקשה אחר של יציאה לקרב, שהיה מנהג.
זה גם אמירה מאוד רוסית.
רוסית, נכון, נכון, נכון.
להגיד שאני
מבוטל את ה... נכון, קומונה.
לא, זה למי שאתה שואב את הכוח שלך מכל
קומונה.
זה לא ביטוי של המון.
כן, יפה. אז הכלליות היא לא שהכלל דורך על הפרטים. ישנו ספר עם שם מאוד 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 לא מסחרי, לא שיווקי. נקרא פלורליזם, פנאטיזם, כלליות. זה ספר שקשה מאוד לשווק אותו באמת. לא רק בגלל השם, יש גם עוד סיבות, אבל זה אחת מהן. ושם הרב קלנר מסביר שיש הבדל גדול מאוד בין פלורליזם, שזה אין אמת, הכל קביל, לבין פנאטיזם, ששם האידיאל דורס את כל הפרטים, לכלליות שהיא נותנת אור וכוח לפרטים. אז בעם ישראל יש כלליות כזאת שהיא מאירה את הפרטים. אמנם ישנם גם זמני חירום שבהם הפרט מתבטל לכלל בזמן מלחמה. איך רואים את זה? מכיוון שהיה כזה מנהג בחילות דוד המלך, שכל חייל לפני המלחמה כתב גט לאשתו. אז בפשט זה היה כדי למנוע עגונות וספקות. באופן עמוק זה כדי שהאדם יוצא לקרב, הוא יצא ללא שום אינטרסים פרטיים. אין לו בית להגן עליו. אלא עכשיו כל כולו רק למען האידיאל. אבל זה בזמן חירום. בזמן שגרה בוודאי שיש איזשהו איזון בין הכלל לבין הפרטים.
מה החירום נחשב כל אחד
מהמלחמה? כשהאדם לוחם יוצא למלחמה באויבים, הוא עכשיו נמצא באיזשהו מצב שהוא צריך לבטל את הפרטיות בשביל הכלל. בזמן שגרה, ודאי שלא עושים
היום.
לא, 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 לא. הרב גורן זצ"ל ניסה להנהיג גם בצה"ל גט על תנאי, זה נחשב כישלון חרוץ. כי החיילים חטפו מזה ממש חרדות. כן. ולכן זה לא כל כך הלך, ולכן הם ביטלו את זה. בכל אופן, אז אם רוצה לדעת איפה הקדוש ברוך הוא מצוי, לכי לבית הכנסת. זה חשוב, שוב אני אומר, דווקא אצל בנות יש איזו נטייה כזאת, שאת לא יודעת מה זה ברכת כהנים. איך תדעי? כי ביום חול, מה זאת אומרת, אסור להגיע, זה כאילו כלי גבר לבוא לבית הכנסת. ובשבת זה פשוט מוקדם מדי. אולי במוסף אפשר איכשהו להספיק ברכת כהן. טוב, טוב. תוכחה נסתרת. באהבה מגולה.
יש לי באמת משהו להגיד על זה. זה לא כל כך שאלה, אבל נגיד ויוצא, כן? פעם בעזרת השם.
למה פעם ב? למה לא תגידי, נגיד ויוצא קבוע.
נגיד ויוצא לי קבוע.
בלי נדר?
כי אני מוצא לעצמי, זה פעם ב. להגיע ביום חול לבית כנסת.
כן.
אני מרגישה שבשבילי זה כאילו, גם תפילה ביום חול זה פעם מרגיש, כי זה לא תמיד קורה.
כן.
וללכת לבית כנסת, אני כאילו מתרגשת ברמות.
כן.
ואז אני מגיעה.
נו.
גם בשבת לפעמים זה קורה.
שהם מסתכלים
על זה. לא, אנחנו, לא נשים. כל הגברים, באמת, ברור, פשוט לא...
מריצים, מריצים.
מריצים, מתרגשים, הכל מאוד קפוא, הכל רובוט, כאילו. ואני מרגישה, לפחות אני כשאני, לא יודעת, כאילו, תגידו מה אני מרגישות, אבל אני ממש מתרגשת שאני באה. וכלום, כאילו שירים.
אפשר להיות גזעני רגע? האם אפשר להיות גזעני? לכמה זניות? לכי לתפילה של ספרדים זקנים. עכשיו כבר פעם בהולכת? חפשי בכנסת של אנשים ספרדים זקנים. את לא תאמיני. מילה במילה. בנחת. פתח אליהו, אחרי זה קורבנות, לאט לאט. מילה זה מילה, אמן זה אמן, לא בולעים דברים. עד כאן גזענות, אפשר עכשיו לחזור חזרה לשגרה. לא, פעם ב. ואם זה לא, אם זה לא הולך פעם ב, נניח שלא יודע מה, משום מה אין ספרדים זקנים באזור, אז לדעת שעצם ההגעה לתפילה היא לא תלויה בהתרגשות בחוויה. יש פה שכינה גם ללא החוויה. לפעמים זה קורה כשאדם רוצה לעבור חוויה, אם הוא לא יתרגש ברמות, לא בחב, כי הוא בכי תמורים, אז זה לא שווה לו. עצם העניין הוא רווח נקי. גם אם אני לא בדיוק הרגשתי התרוממות רוח. לא נורא. לא נורא. כן.
גם בעזרת נשים של ספרדים זה ככה. שאמרת את המצוי בשכינה, הן מדברות כאילו, וגם שבאות, זה נותן לעשות את זה בכנסת, פשוט כולם, ואז גם, בצאת הידע, אני הלוואי והתפילות שלי יהיו ככה. כאילו אין להם שום סדרים, והתפילה היא פשוט
דיבור. בדמעות.
ישיר, לא, בטוח כאילו, זה ברור שאלה שהם נום להשן. אז הוא לגמרי מצוי שאין רוצה ידע, דניאל,
זה פחה בכנסת. או, הנה, פרסומת סמויה. יפה, יפה. יפה. הייתי פעם בירושלים, ולקראת שקיעה, אז הם מחפשים מנחה. אמרו לי, יש פה מנחה. מקום, אזור תעשייה. מקום זנוח כזה. בקיצור נכנסתי, קודם כל התורה כבר שאין, כבר היו שם כבר כמה זמן, כבר איזה שעה קודם, כי התורה כוסות קפה, כבר חצי ריקות וזה. אמרו לי, עוד מעט מתחילים, אל תדאג, שב פה, עוד מעט מתחילים, כי עכשיו היה להם איזה פיוט משהו, תכף מתחילים. תכף זה היה עוד איזה 20 דקות מתחילים. פתח אליהו, קורבנות, מנחה, מילה במילה כמובן. אמרו לי, לאט לאט, אתה רוצה תה בינתיים? מנחה וערבית, אני לא מגזים, לקח כמעט שעתיים. אמרתי, איזה תענוג, אנשים כל יום מגיעים. זה המועדון שלהם, כאילו, זה העניין שלהם. באמת, אני באמת, בשבח. איזה מדהים זה, בן אדם לא נמצא באיזה מרוץ מטורף. זה דבר מדהים.
אבל אני חושב שבנים לא יכולים לאכול את זה, זה מובן למה הם זה מטורף.
כן. גם אנשים פועלים, אנשים עובדים, זה באמת קשה, כי לפעמים אדם באמת רץ אחרי הזנב שלו.
לא, וגם שלוש פעילות ועשור.
גם יכול להיות. אנחנו צריכים לעצור באווירה אופטימית זו, ולשמור דפים את השם לאחרי חנוכה, שבוע הבא חנוכה, ושבוע אחרי יש כרגיל, נכון? שבוע אחרי יש כרגיל? כרגיל. לשמור את הדפים לשבוע שאחרי שבוע הבא, חנוכה שמח.